שלום, היום באופן לא רגיל הפתיח הוא של טובי ושלי. היי טובי.
שלום, שלום. שלום לעורכת ערוץ השמאל, סמול טוק, קרן הבר. את שוכחת להציג את עצמך כל פעם בפתיחים, אז הנה אני מזכיר לך את זה דרך המאזינים שלנו.
אתה צודק.
תמיד צריך להניח
זו הפעם הראשונה.
שלא הכל מובן מאליו.
נכון. כן, טוב, אני עדיין מתרגלת לחוקי הפורמט, כמו שאומרים, אתה יודע.
אנחנו יכולים להמציא אותם על הדרך. החוקים הם שאין חוקים, וצריך, את יודעת, מה שנקרא לאלתר, ולהמציא חוקים משלנו, ואני חושב שזה יהיה הכי טוב. כן, אז אנחנו מדברים על מה?
בדיוק. השיחה שאנחנו מעלים היום היא שיחה עם חבר הכנסת מוסי רז. אחת הדמויות האהובות עליי, זה כבר כמה עשורים, אני מודה. אדם שאני גם משוחחת איתו, ומנהלת איתו שיחות לפעמים מאוד ארוכות כבר שנים, עם המון סבלנות והמון עשייה, שהתחושה שלי הייתה שאפילו לא צריך להציג אותו, כי הוא איש שמאל כל כך מוכר וכל כך נטוע בנוף. ואז אתה שמעת את השיחה בעריכה שלך. ואמרת לי, קרן, צריך לדבר על זה.
כן, האמת היא שהשיחה, עוד לפני שאנחנו מקליטים את הפתיח המחודש הזה, כי החלטנו שבסופו של דבר זה יהיה נכון קצת להסגיר את האינסייט של עריכת הפודקאסט, כי ברוב המקרים אני מקבל ממך דברים די מוכנים, ואני עורך אותם טכנית, ואני מקצר איפה שצריך, ומכניס מוזיקה, ומכניס, משלב את הדברים. הפעם הקשבתי לשיחה עם מוסי, ואני חייב להזכיר שאני כבר שוחחתי עם מוסי לפני כמה חודשים בפודקאסט, אחד לא זוכר איזה שיחה זאת הייתה, בין ה-20 הראשונים אולי, משהו כזה בפודקאסט, עוד לפני שיסדנו את ערוץ השמאל. נדמה לי ששאלתי אותו, או שדיברנו פחות או יותר על אותם שאלות, והשיחה שלי איתו הייתה שיחה של מישהו שבא מבחוץ ומדבר עם מישהו שנמצא בפנים, זאת אומרת, יותר שיחה של עיתונאי, משוחח, מראיין, מארח, עם פוליטיקאי בתפקיד, חבר כנסת,
ואני הבאתי לך שולחן שבת של משפחה.
בדיוק, עכשיו, כשישבתי לשיחה שלך, קרן, עם מוסי, זה, לא רוצה להגיד שזה הייתה כמו מריבה משפחתית, אמרת שולחן משפחה, אבל תמיד זה קונוטציות, הם לא בדיוק שמברכים על החלות ושרים מזמורים, אלא סוג של, באמת השיחה הייתה טעונה. אפשר להגיד את זה, זה לא, זה מה שאתם תשמעו את זה בשיחה עצמה, ואני לא אומר את זה לרע, אבל אני אומר את זה כחומר למחשבה, כשאנחנו באים עם סוג כזה של שיחה או שיח לפודקאסט של, אני מקווה, אלפי אנשים שמאזינים לו, צריך קצת לתת את הרקע. ופה אולי כדאי שאת קצת תסבירי למה בעצם השיחה הזאת הייתה טעונה, לפחות לאוזניים שלי.
אני לא יכולה להסביר למה היא הייתה טעונה באוזניים שלך. אני כן יכולה להסביר את המתח, כי אחרי שגם שאלת אותי, חשבתי על זה לא מעט, וגם בל נשכח שזה אחד הדברים שאמרתי לך, שזו שיחה לא פשוטה, עוד לפני שהקשבת לה. כן, כי יש פה איזשהו אלמנט אולי מאוד אישי, זה נכון. ויותר מזה, יש איזשהו תהליך שאני רואה אצלי, שהוא מתגלגל לאורך השנים, של התפכחות והבנה, ואולי איזושהי תפיסה, לא רוצה לייחס, להתעלות באילנות גבוהים, אבל שאנחנו פול גז על ניוטרל בשמאל, במי שמאמין באמת באותם ערכים עמוקים של שוויון ושל צדק, שהרצון לא להעמיד ערכים אחרים מעליהם, כי אלה הערכים שבאמת אנחנו צריכים להילחם עליהם. אז קודם כל אני אגיד שמבחינתי מרץ זה בדיוק זה, בקיצור נמרץ. וכמישהי שלמדה אצל שולה אלוני ובילתה שעות לא מעטות בשיחות איתה, אני חושבת ש... שאם יש ערך נורא נורא ברור, זה שוויון. והתחושה, חזרה ללפני התנחתה של השוויון, כשאני מסתכלת על מה שקורה בשמאל, התחושה שלי היא שההסכמה שלנו עם הדברים כמו שהם, תוך שאנחנו פועלים ומדברים וחורטים על הדגל שלנו כל מיני פתרונות נורא נורא יפים, שבתכלס בתוך כל זה אנחנו מקדמים בדיוק את ההפך. והתחושה שלי, והיא מתחדדת מאוד ככל שהפודקאסט הזה מתקדם, והוא רק בתחילת דרכו, זה שאנחנו צריכים להיות רדיקליים, שהמוכנות הזו של מוסי לעשות את הכל בגבולות מה שהמנגנון מכתיב, זה אי אפשר לגנות את זה, כי זה מקסים וזה ממלא תקווה ועשייה, אבל מהצד השני זה בדיוק מה שמקבע את מה שעלה בשיחות למשל עם מיכאל ספרד ועם עמרי בום, את הקונצנזוס היהודי הציוני שהוא לא קונצנזוס ישראלי. ובעיניי המעוז הזה של שוויון ישראלי הוא מרץ, וכשסמל כמו מוסי, ובעיניי הוא סמל כבר כנערה, אנחנו מכירים מאז שאני בת 17, הוא היה סמל למאבק ולאמונה הכי שורשית בערכים האלה. וכשאני רואה אותו עושה את הדברים מתוך המערכת, מתוך באמת המון המון אמונה, אני מבינה כמה אי אפשר לצאת מזה, וכמה השמאל תקוע במקומות שלא מאפשרים לו להשתנות, ולא מאפשרים לו להתעדכן. ובסופו של דבר, זה פועל הפוך. זה קצת כמו שמרטין לותר קינג אמר, ובזה אני אסיים, יום ההולדת שלו ב-15 בינואר. אז קצת כמו שהוא אמר, זה בדיוק זה. המוכנות שלנו בשם שלטון חוק, בשם זה, בשם פרגמטיזם, להאריך את המאבק לשוויון, זה הם כל חטאת. ואולי בגלל שזה היה מוסי, זה כבר לא הייתה רק שיחה, זה גם היה איזשהו ניסיון להגיד בדיוק את זה ולנער, כי אלה הכלים הכי טובים שיש לי, זה הדרך שלי אולי לומר את כל מה שאמרתי עכשיו.
אוקיי, אני חושב שמי שסיים עכשיו את ההזנה לדם ליבך, לפתיח המאוד אישי שלך לשיחה הזאת, יבין קצת יותר את צורת השיח שבינך לבין מוסי בשיחה כפי שהקלטתם. אני רק אגיד שאני, באוזניים שלי, זה לגמרי נשמע כשיחה בין שווה לשווה, או בין, לא בין מישהו שמערח, אלא סוג של שיחה בגובה העיניים, שיחה כמעט נוספנית לפעמים, ומאוד מאוד תאונה, ומאוד מאוד אישית, ומאוד כאובה. ואני מציע לכל מי שמתכוון להזין לשיחה הזאת, שהיא לא כל כך קצרה והיא לא תמיד פשוטה, לקחת את הדברים האלה כפי שהם, ולא עוד אורח באיזה פודקאסט נטול פניות, כי הפודקאסט הזה א', הוא לא נטול פניות, הוא לגמרי ממין העניין, הוא לגמרי אינטו בתוך העניין הזה, ואת כמובן כמובילה את הערוץ הזה, זה בדיוק מי שאת ומה שאת, וככזאת הציפייה שלך ממוסי או כל מהאנשים שאת מראיינת או משוחחת איתם במקרה הזה ספציפית בגלל הערכה שלך אליו והציפייה שלך ממנו, זה נראה היה סוג של, אני לא רוצה להגיד אכזבה, אבל ממנו ברור לגמרי, ואמרת לו את זה גם, הציפית ומצפה להרבה יותר ממה שהוא עושה בתוך אותה מסגרת שעליה דיברת כרגע.
אין ספק, ואני אגיד יותר מזה, בעיניי זה בדיוק המהות, זאת אומרת, השיחה הזאת בגלל כל הכאב שיש בה, ובגלל כל מה שאתה תיארת עכשיו, זה בדיוק השיח שאני רוצה לייצר, אולי, אתה יודע. ואני גם חושבת שהפודקאסט הזה, אם אלה השיחות שהוא יוביל, אז מה טוב?
אוקיי.
בעיניי יש המון המון יופי במורכבות הזאת, שעולה דווקא מהשיחה.
אני מסכים איתך לגמרי, אבל כדאי שנשאיר קצת זמן גם לשיחה עצמה. אז אנחנו בעניין, בנקודה הזאת נסכם לפחות את ההגשה או ההצגה של השיחה שהולכת להיות עוד רגע, ואחרי קטע מהפתיחה של Silent Regression, המושכות יעברו בלעדית לקרן, שיחה שכבר הוקלטה, כפי שאמרנו, אז עוד רגע, ובינתיים להתראות.
שלום לאורח שלי היום, מוסי רז, חבר כנסת ממרץ, איש רב פעלים שקצרה העירייה. מה שלומך?
100% קרן.
אז קודם כל טוב.
מתכונן לשאלות שלך.
אז אני לא אבוא עם הצעות נוסח נחמן שי של לשתות כוס מים.
הבנתי. כוס נס קפה נרדף אותה.
לגמרי, ועם חלב סויה אני מניחה.
כן, אבל אני רואה את המתכונים שאת מפרסמת, הם לא טבעונים.
לא, אבל רק אגב, וגם בזכותך, אני שותה היום חלב של שיבולת שועל.
נו, הנה הישג שאני רושם, שלא תגידי שאין לנו הישגים בקואליציה.
זה יש, הנה עוד הישג. כולל, אני גם מנסה, אבל זה באמת, besides the point, מנסה וכבר דיברנו על זה, לצמצם מאוד צריכת בשר, הביצים שאני קונה זה רק ביצי חופש אורגניות, שלא מגבעות עולם. אבל כן, יש שינוי והוא חשוב. אז רגע בלי נס קפה עם חלב סויה. כמו שאתה יודע, הפודקאסט הזה מדבר על השמאל. מצאתי את עצמי בהמון שיחות פתאום אומרת משהו שאני מאוד שלמה איתו, אבל אם היית אומר לי לפני 20 שנה שזה משהו שאני אגיד, הייתי מתפלצת מעצם המחשבה, שמבחינתי מרץ היא לא שמאל, היא כבר לא שמאל. אנחנו ממשיכים לתחזק את הרעיון של ערכים מסוימים ושל מסגרת מסוימת, אבל בסופו של דבר מבחן המציאות הוא המבחן הקובע.
מה זה שמאל?
אז מה זה שמאל? אני חושבת שאפשר לדבר על כמה ערכים יסודיים, אני חושבת שהמרכזי שבהם הוא שוויון. אם תסכים איתי?
אני אסכים, אז למה מרץ לא שוויון, המפלגה שבעיניי הכי שוויונית, אם אנחנו מדברים על ייצוג ליהודים וערבים, אנחנו מדברים על ייצוג לנשים, אנחנו מדברים על ייצוג ללהט"בים, אנחנו מדברים על חקיקה עניפה במשך השנים, אז עכשיו תוכלי להגיד לי חוק האזרחות, או אני יכול לתת עוד 2-3 דוגמאות, אז אנחנו נוכל לדבר על ההבדל בין מחשבה לבין פרקטיקה, בין אידיאולוגיה לבין פרגמטיזם, מה אתה יכול להשיג ומה שאתה פחות יכול להשיג, וכאן זו דילמה אחרת, אבל היא לא קובעת אם אתה שמאל או לא שמאל.
היא כן קובעת.
שמאל או לא שמאל זה מה שאתה מתנהג כשאתה לא נתון בלחצים. אם אתה מפלגה שיש בה רק גברים, או רק יהודים, או רק ערבים, אז אתה לא שמאל, משום שאף אחד לא גרם לך להיות כזה. אתה לא עשית את זה כדי להתפשר על משהו.
אבל, תראה, אפשר לומר, וזה קל וזה מתפלסף, שאפשר לבחון שמאל מכל מיני היבטים. ואני אגיד דבר נורא פשוט, זה לא רק חוק האזרחות. מרץ היום נענית לקונצנזוס יהודי, והוא לאומני במהותו.
רגע,
שנייה. וההשתתפות של מרץ במדורת השבט הזאת, היא לא רק פרגמטית, היא גם בעצם כזו שנותנת לגיטימציה, שאי אפשר יהיה להשיג לאחור. כי ברגע שנתת פעם אחת את הלגיטימציה לזה, ולא משנה מה הצידוקים שלך, זה אומר שזה ערך שבמחיר מסוים תהיה מוכן למכור. לתומי חשבתי ששוויון הוא לא יהיה ערך שמרץ תהיה מוכנה להתפשר עליו, גם אם היא אומרת, זה זמני, מכיוון שזה פשוט לא משהו שהם מתפשרים עליו. יש פרגמטיזם, אבל כמו שלא נכנעים לגזענות, כי לא, אז גם לא נכנעים לחוקים שמכשירים חוסר שוויון מובנה במדינה שלנו.
מדורת השבט היא לא מדורת שבט יהודית כפי שתיארת, אלא להפך, פעם ראשונה בתולדות המדינה, יש כאן מדורת שבט יהודית ערבית. רוב חברי הכנסת הערבים הם בקואליציה. רוב חברי הכנסת היהודים הם באופוזיציה. רוב חברי הכנסת היהודים בכלל הצביעו נגד חוק האזרחות, בזמן שרוב חברי הכנסת הערבים הצביעו בעד חוק האזרחות.
אבל זה שאנחנו משחקים בארץ הכל הפוך ויופמיזם זה סבבה, לא אומר שאנחנו צריכים לקבל את המציאות הזו. זה שהיא מסתדרת לנו ומרגיעה דיסוננס.
לא, לא, אבל בואי נקבל איפה הביקורת שווה דיון ואיפה היא פחות שווה דיון, משום שאת אמרת שיש פה מדורת שבט יהודי, אין פה מדורת שבט יהודי.
בוודאי שכן, קודם כל,
יש פה מדורה חדשה.
לפי הכניסה של מנסור אבאס, היה ההצהרה על לידתה של מדינה יהודית.
סליחה.
של ישראל כמדינה יהודית. שזה אגב משהו שיש עליו הסכמה רחבה, אבל זה לא הנקודה. בסופו של דבר, שוב, אני אומרת, אתה יכול להגיד את זה, אתה יכול להגיד זו קואליציה עם מנסור אבאס, וזה נהדר, אבל הוא גם איש ימין בינינו.
נכון. רגע, שנייה, בסדר. הממשלה הזו, הקואליציה הזו, היא קואליציה מאוד מורכבת שיש בה ימין ושמאל. היא מבחינה זו מאוד מורכבת. עם יתרון מובלט לימין. אני לא אגיד שלא. אבל היתרון הגדול ביותר שלה, שאת ניסית להציג כחיסרון, וזה בעיניי לא הוגן ולא נכון, היתרון הבולט ביותר שלה זה שהיא יהודית ערבית. פעם ראשונה, שרוב הח"כים הערבים בקואליציה, וההחלטות שמתקבלות, תוך קושי רב, תוך הרבה ויתורים מכל הצדדים, הן החלטות שמתקבלות ביחד, יהודים וערבים. ולכן הקואליציה הזו גם עושה דברים חדשים שלא נעשו עד עכשיו בתחום הזה בין יהודים לערבים.
אני, כמו שאמרתי, אני חושבת שהסיטואציה כמובן היא מאוד מורכבת. אין ספק שיש דבר מאוד טוב בזה שהיא מייצרת שיתוף פעולה מחויב מציאות בין יהודים לערבים. אבל היא עושה את זה תוך כדי קביעה של מעין אקסיומות בסיסיות שבעצם גם מרץ חתומה עליהם היום. בין היתר זה למשל להכריז על הקמת שתי ערים יהודיות חדשות ברמת הגולן. על ישיבת הממשלה ברמת הגולן בא גם ישב ניצן הורוביץ, שבה הוכרזה הקמתן של שתי ערים יהודיות בסופו של דבר.
אני לא שמעתי.
רגע, זאת לא הנקודה. רגע, יש כאן הכשרה של נרמול מה שנתניהו בעצם יצר מול הפלסטינים, שזה סוג של סיפוח מזדחל שלא מוביל לשום מקום. אז התנאים בסופו של דבר הם לא תנאים של סטטוס קוו, הם תנאים של ימין עמוק. ואם תסתכל, ועזוב רגע את הכיבוש, ועזוב רגע את האפליה המובנית שסובלים ממנה הערבים בישראל, הציבור הערבי בישראל.
אבל את זה אנחנו באים לשנות.
תסתכל על התקציב, שהוא תקציב ימין מובהק ואין בו נגיעות שמאל בכלל.
רגע, סליחה, כשאת מדברת על התקציב, זה תקציב שיש בו נגיעות לנושא של ההתמודדות עם הבעיה של האפליה והדרה של החברה הערבית. הוא נוגע בזה מאוד. הרי זה הייחודיות בתקציב הזה, על זה מותקפת הממשלה. עכשיו, ברור שהממשלה, לא כל דבר שהיא עושה הוא טוב, וצריך להגיע להביע עמדות על הדברים האלה. אני אמרתי את דעתי על רמת הגולן, אף אחד משרי מרץ לא היה שותף להחלטה, אבל את צודקת שיש אחריות קולקטיבית. הבחינה היא צריכה תמיד גם לקחת בחשבון שאתה מחליט שאתה תומך בקואליציה, או שאתה מחליט שאתה לא תומך בקואליציה, כן, אתה צריך לקחת בחשבון את האלטרנטיבה. כשאתה כותב מאמר, אתה בצדק, צריך לכתוב מה צודק, ולא להיכנס לשיקולים האלה. אני יכול לגרום לזה שמחר הממשלה הזו לא תהיה. אני יכול לגרום לזה. האם אני רוצה את זה? אני הייתי 17 שנים חבר כנסת לשעבר, לאף אחד בכנסת אין את הפריבילגיה הזאת. ונדמה לי שאני יודע ויכול להבין יותר טוב מאחרים, מה זה לשבת בבית ולהגיד, זה עשיתי נכון, וזה עשיתי לא נכון. כאן טוב שהתעקשתי, וכאן לא טוב שהתעקשתי. ואני מנסה לחשוב מה יקרה, ואגב, הייתי חבר כנסת לשעבר, חזרתי, שוב הייתי לשעבר, זאת אומרת, זה לא... אני לא חושב שאני אוכל לסלוח לעצמי, אם אני אפיל את הממשלה הזו, ותקום ממשלה שהיא אלטרנטיבה, אנחנו צריכים להגיד את האמת, של נתניהו עם בן גביר וסמוטריץ', שתהיה הרבה יותר גרועה, גם בנושא של רמת הגולה, וגם בנושא של השטחים, בטח בנושא של הערבים ויהודים אזרחי ישראל. עכשיו, תגידי לי, אתה מפחיד אותנו עם בן גביר, אני לא מנסה להפחיד אף אחד. אני צריך לבחור בין שתי דרכים. זה אני שצריך לעשות את הבחירה הזו, לא את. לא את.
קשה לי להיות האקזיסטנציאליסטית שאני, ולהציע א', שיש אין ספור אפשרויות, בין היתר זה גם להגיד, אוקיי, אני לגמרי לא רוצה להיות זה שמפיל את הממשלה. אבל אני לא מוכן ששמי יוכתה ממהלכים שנותנים לגיטימציה לכיבוש ולחוסר שוויון בשטח שנמצא תחת שטחה של ישראל. ולכן אני מפנה את מקומי לבא בתור ברשימה. זו גם אפשרות.
זו בהחלט אפשרות.
כי אני אומרת לעצמי, מוסי, אני לא אשאל אותך למה אתה לא עושה את זה, כי אני גם לא רוצה לראות אותך לא בכנסת.
לא, זה בסדר, שתשאלי.
אבל אני שואלת למשל, אם אתה רואה את חוסר הצדק, ואתה מבין, אני לא יודעת, ואולי אתה לא מבין, ושווה רגע שנדבר על זה, אבל שהשימוש במושג פרגמטיות, הוא אחד הדברים שהכי פגעו מאז ומעולם, במה שאמור היה להיות השמאל בישראל, בוודאי מרץ, ולקחו את מרץ למקומות ולמחוזות שמרץ לא הייתה אמורה להיות בהם, וכתוצאה מכך היום השמאל עומד מוזנח, אין אף אחד שבאמת מרים את הערכים האלה של השמאל כמו שצריך, אין שותפות יהודית ערבית שמן הראוי היה שתהיה באמת, כמו שאני מניחה שאתה מאמין בה, ואין שום חתירה לא לשוויון ולא לצדק במובן העמוק של זה, וזה מה שצריך להקים ולייצר. למה לא לקחת את כל האנרגיות המעולות שלך ולנסות לתעל אותם למקום שבו אפשר יהיה לייצר את השינוי שאובייסלי מרץ לא מתכננת להוביל, אולי?
ראשית, אני לא חושב אני אעלית מספר דברים, אז אני אתייחס לפחות לשניים מהם. כן, המחשבה של להתפטר עולה בי לפעמים, עלתה בעיקר באותו ערב של חוק האזרחות. אני לא בדיוק הבנתי איזה בעיה יכולה לפתור התפטרות כזו, חוץ מן הבעיה האישית שלי. האם תיפטר בעיית הכיבוש? האם היא תותב במשהו במעט? אני חושב שלא, זאת אומרת, זה לא אפשרות בלתי סבירה, אבל היא הרי לא פותרת שום בעיה, כן? היא יכולה אולי לפתור בעיה אישית. תקליחו את המחשבה, כי את אחרי זה שאלת עוד שאלה.
התחלתי שהפרגמטיזם הדוגמטי הזה הורג את מרת, הרג את מרת.
כן, אבל את המשכת עוד, תראי, אני לא... את השתמשת במילה פרגמטיזם, אפשר להשתמש בכל מילה אחרת. אני מדבר על בחירה בין אפשרויות. כל החיים הם בחירה בין אפשרויות. אני מדבר על בחירה בין אפשרויות. אני חושב שאני משמיע את קולי, יכול להיות שאפשר להשמיע יותר, יכול להיות שאפשר להתאמץ יותר, אני חושב שאני גם מתאמץ, אני משמיע את קולי, אני הולך למקומות שקורים בהם דברים, וכן, כוחי דל מלהשפיע. אז אני בוחר בין שתי אפשרויות, שתי הממשלות שיכולות להיות קיימות. את מדברת בצדק על שותפות יהודית ערבית, אני השקעתי המון מחיי במאמץ הזה. הוא לא צלח בגלל מגוון רחב מאוד של סיבות. לא מרץ איזו שהכשילה אותו, אני לא חושב שגם מרץ כל כך התאמצה שזה יקרה, אבל ודאי לא מרץ הכשילה אותו, כן, מפלגות אחרות הכשילה אותו יותר. וגם מרץ כן פנתה להתחלה שהיא חדשה, ומרץ היום, במרץ היום השותפות היהודית ערבית היא יותר מאשר בכל מפלגה אחרת, אני לא חושב שהיום יש משהו שיחלוק על זה, אם פעם הייתה מפלגה אחרת שהייתי אמרה להיות, ברור שהיום זה לא קיים יותר, גם בייצוג הכנסת, גם במרכזי הכוח השונים וכו'. אז אנחנו מייצרים את זה, אני בעד מאוד להרחיב את זה, אבל שותפות יהודית ערבית היא חשובה לא רק במובן של מפלגה, היא חשובה במובן של ממשלה, ואני מוכן שתהיה ממשלה יהודית ערבית שתעשה טעויות, אני מעדיף את זה על ממשלה יהודית, נאמר, שלא תעשה טעויות. אני חושב שהשותפות הזו היא מאוד מאוד חשובה גם ברמת הממשלה. אני הייתי שמח עם סיעות ערביות נוספות, או סיעות אחרות עם רוב ערבי, היו נכנסות לממשלה, זה לא כל כך אפשרי, לא בטוח ש באשמת צד אחד, אבל כנראה בעיקר באשמת הממשלה, זה לא אפשרי כרגע, זה יכול להיות שיהיה אפשרי בעתיד, אבל אני חושב שהעובדה שאזרחי ישראל רואים ויראו במשך 4 שנים, יהודים וערבים מקבלים החלטות יחד, מחוק חשמל, דרך חוק אזרחות, עד קנאביס רפואי, או גם לגליזציה, אני מאמין שגם זה הגיע, אני חושב שיש לזה משמעות בל תתואר, ובגלל הסיבה הזו, אני חושב שהממשלה הזו, עם כל הקשיים, ויש בה הרבה בעיות, ואני גם לא רוצה לייפת את המציאות יותר מדי, כי ראיתי מה היה בממשלת ברק, בממשלת רבין, בממשלת פרס, גם הן לא היו, היו רחוקות מלהיות מושלמות, אז אני חושב שהשותפות היהודית הערבית הזו, שמה את הממשלה הזו, כאחת הממשלות החשובות ביותר שהיו לישראל אי פעם, בגלל השותפות הזו.
אני לא בטוחה, אתה יודע למה? פשוט שזו דרך אחת לבוא ולהסתכל על כל הדברים כמו שהסתכלת עליהם כרגע, אבל בסופו של דבר הממשלה הזאת מנרמלת יותר מכל דבר אחר. א', את הרעיון שלא יכול להתקיים של מדינה יהודית ודמוקרטית, אוקיי? כי בעצם כל שותפות ערבית בממשלה הזאת, בוודאי כל עוד חוק הלאום לא מבוטל, היא כזו שמכירה בעליונות יהודית. אגב, כפי שמרץ בעצם עשתה, לא תגידו את זה בכל רם, אבל זה בסופו של דבר בדיוק מה שזה. והאינטרסים הם אינטרסים יהודים, והדמגוגיה היא דמגוגיה יהודית, ומכיוון שזה הרבה יותר נוח להיות קונצנסואלי, ומרץ ממילא כבר את השיפט הרעיוני של הזוז ימינה כשצריך עשתה, אז אני, כאילו, אתה איתי?
אני איתך כל הזמן.
אוקיי, סליחה.
אני לא מקבל את זה אני לא מקבל את זה שהממשלה הזו מנרמלת משהו, וגם אני חושב ש... טוב, את גם הלכת רחוק מהנרמול של המדינה היהודית דמוקרטית להליכה ימינה של מרץ. אני לא מקבל את זה. המדינה היהודית דמוקרטית מנורמלת מזמן. היא לא משתנה על ידי ממשלה כזו או אחרת, אלא אם כן אני לא אוהב את הביטוי הזה, יהודית דמוקרטית, אבל הוא כתוב בחוקי היסוד, כן? שנדמה לי, אם אני זוכר נכון, שגם המפלגות הערביות הצביעו בעדן. זאת אומרת, אם אני זוכר נכון, אני לא בטוח שאני צודק, כולל חדש, אולי אני טועה, זה שווה בדיקה מחודשת.
אני לא אגיד לפני שאבדוק מחדש.
אז גם אני נבדוק את זה מחדש. אני לא אוהב את הניסוח הזה, גם זה לא ניסוח שבדיוק...
ברור שלו, הוא לא נעים.
הניסוח של מרץ, הניסוח של מרץ הוא שמרץ, שישראל היא מדינת היהודים ומדינת כל אזרחיה. וזה שואפת להיות מימוש זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית, ומדינה דמוקרטית, כי אין דמוקרטיה שהיא לא של כל אזרחיה. הביטוי הזה של כל אזרחיה, שכנראה במידה מסוימת הכניס אותו לשפה אז מבישרה, הפך בגלל הזהות שלו, של עזמי, לביטוי כביכול פסול. אבל אני לא חושב שהוא פסול. אני לא רואה במה הממשלה הזו, שונה מממשלות אחרות, ומה שקשור לביטוי הזה ולהגדרה הזו.
סליחה.
וגם להגיד שמרץ הולכת ימינה.
אתם שתי מפלגות so-called מרכז-שמאל, שנכנסו לממשלה שלא מבטלת את חוק הלאום, זה שערורייתי? לא, עזוב מבטלת. משנה? איך זה יכול להיות שאתם
משתים? אבל זה שוב חוזר...
אבל זה שוב חוזר למקום של כל הערכים שוויתרתם עליהם. סליחה
שכתב. לא, סליחה. אני לא מקבל את זה שאם אתה נכנס ולא משנה משהו, אז ויתרת על הערכים שלך. מכאן מתחילה, מכאן הערכים שלך, אתה אומר, אני לא יודע, את היית גם במסגרות בחיים שלך, שלא כל מה שהמסגרות האלה עשו מן הסתם, התאים לך. זה לא אומר שאת ויתרת על הערכים שלך. אפשר להגיד, למה אני בכנסת? אם אולי בזה שאני בכנסת, באופוזיציה, אני מנרמל את המדינה היהודית דמוקרטית.
לא, לא, זה ממש לא אותו דבר. תראה, יש המון דברים שאפשר לדבר. כי שוויון זה לא ערך שאפשר לשחק בו, בוודאי כשלא אתה משלם את המחיר.
אוקיי, בסדר, אז למה, אז אולי...
לא, כי אם אתה, כי בסופו של דבר...
לעזוב את הכנסת.
מה?
אולי מה שצריך לעשות זה לעזוב את הכנסת, למה לעזוב את הממשלה, למה לא לעזוב את הכנסת, אולי להפסיק לשלם מיסים, אולי לרדת מהארץ, בדרום אפריקה,
שרצו... אני תוהה למה אתה בעצם עובר לדוגמאות שהן בכוונה מופרכות. זאת אומרת, איפה פקע כאן המיתר שבגלל זה פתאום עולות כל מיני...
אני אגיד לך קרן, משום שבעיניי מופרך לבדוק נוכחות בממשלה ולהגיד, אוקיי, זה נעשה בניגוד לעמדה שלך, זה ויתור על הערכים שלך, זה מופרך, האמירה הזו היא מופרכת.
סליחה, איך זה יכול להיות, אתה יודע מה, עזוב, נגיד שזה לא היה מצליח, איך זה יכול להיות שמרץ לא הגיע ל...
נגידי.
וגם לא פרסמה, אתה יודע מה, לפחות לא פרסמה.
ששולמית אלבוני ישבה בממשלה שהקימה התנחלויות, עם אחת הערכים שלה?
אבל
שולמית אלוני ישבה בממשלה שהפקיעה אדמה בירושלים, היא מכרה את הערכים שלה, כשהיא ישבה בממשלה שגירשה מארץ 415 אנשי חמאס, היא מכרה את הערכים שלה,
הרי אתה יודע שהיא עצמה אחר כך אמרה ש... הרי היא בעצמה הצטערה על זה צער רב ובצדק. אני לא אומרת שאי אפשר לטעות.
גם אני מסתער.
שנייה, רק רגע.
היא הצטערה על ההצבעה שלה בעד. בעד הגירוש היא הצביעה, היא לא הצטערה על זה שישבה בממשלה.
לא, 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 דיברתי רק על הגירוש.
הייתי שישבתי בממשלה, היא הצטערה על זה שהיא הצביעה בעד
הגירוש. נכון, אנחנו מסכימים. רגע, אבל...
וישבה בממשלה שהפציצה בלבנון, וישבה בממשלה, היא לא מכרה את הערכים שלה,
מוסי,
היא לא כך מוכנים
את שלה. אתה אפילו לא יודע מה עמדתי לשאול, אני שואלת שאלה נורא פשוטה.
אבל אני עדיין לא...
איך זה יכול להיות שמרץ, לפני שהיא נכנסה לממשלה, אפילו רק בשביל האקט של הסימבולי, גם אם הוא היה נדחה, לא התנתה את הכניסה שלה לקואליציה בשינוי חוק הלאום, שהוא בסיסי ומהותי. מה? אז רגע, גם אתה לא חושב שזה חשוב?
הרי ידוע לך וברור לך ידוע לך וברור לך שהנושאים האלה עלו, ולא היה שום סיכוי לשנות אותם, הרי את מכירה את הרכב...
למה הם לא עלו לתקשורת? למה אתם לא וירבלתם אותם כדי שלפחות שידעו, שאמרתם על זה משהו?
קרן, זה עלה גם מהצד של מרץ וגם מהצד של רב, אבל זה מפריע לי שאת מייחסת הרבה יותר חשיבות לאיזושהי אמירה מאשר למציאות, כי לא, המציאות היא לא נחשבת בעינייך.
כי המציאות שלך בעצם מכשירה, כי בעיניי, אתה רוצה את זה הכי אפפרנט? אתם מכשירים את הסיפוח ואת המשך חוסר השוויון על גבם של פלסטינים, כי מסתבר שבישראל זה בסדר,
קרן,
לשחק
סבבה,
בזכויות
תגידי,
אדם,
קרן,
אם הם לא של יהודים.
תגידי מה שאת רוצה, אבל כדאי שיהיה טיפונת ביסוס לדברים שלך, כי אם זה כך, אז אפשר להגיד את זה על כל ממשלות ישראל, את יכולה להגיד את זה על שולמית אלוני.
אין לי בעיה להגיד את זה על כל ממשלות ישראל, יש לי בעיה עם הממשלה הנוכחית.
ואת יכולה להגיד את זה על כל מי שישב בממשלה אי פעם, ומה האלטרנטיבה? להיות בו, להצביע נגד ולקבל את בן גביר רק בגלל שאני לא רוצה לנרמל משהו. ואת מחזקת את בן גביר בדברים האלה.
מתי אתם דיברתם באמת ערכים? מוסי, אני שואלת ברצינות, הרי יש מדבר ערכי בשמאל.
תרדי טיפה, אף פעם לא דיברנו.
לא, אני לא אומרת שאף פעם לא דיברתם. אני אומרת שאתם נשארים באזור הנוחות, והפרגמטיות הזאת, גם היא, וזה לא יעזור.
אזור הנוחות שלי היה להיות בכנסת ולהצביע מה שבראש שלי. שם הייתי 5 שנים, תאמיני לי, זה הכי נוח. מה שאני עכשיו זה באזור הנוחות, זה האזור הנוחות? לא, אזור הנוחות, זה לכתוב מה טוב ומה לא טוב, זה הכי קל, זה מה שעשינו כל החיים. עכשיו אנחנו מתמודדים עם המציאות, אי אפשר להגיד, זכותך לחשוב שאנחנו טועים, להגיד שאנחנו באזור הנוחות, אנחנו בדיוק באזור ההפוך, באזור הנוחות שלנו, הולכים ומקבלים החלטות קשות כל יום, כל יום הוא תוצאה של מסע ומתן, של ניהלנו שזה עצרנו אותם והם עצרו אותנו, והגענו למה שהגענו. בממשלה היהודית ערבית ראשונה בתולדות ישראל, ובזה חשיבותה הגדולה. כל הממשלות היו סיפוכיסטיות, כל הממשלות הכירו בכל מה שאמרת עד עכשיו, אז אני יכול לבוא ולהגיד, סבבה, לא תהיה ממשלה, נמשיך לקבל את בן גביר וסמוטריץ', כי מה שאני, העיקר שאני לא אצביע בעד איזה משהו שלא נראה לי, ובשביל זה אפשר לקבל כרגע ממשלת ימין קיצונית, העיקר שאני לא אמכור את הערכים שלי ואשמור על הערכים, ואצביע מה בראש שלי, תאמין לי שזה הכי כיף לי, זה בדיוק אזור הנוחות שלי.
אם היית פלסטיני אזרח ישראל.
רוב הפלסטינים אזרחי ישראל הצביעו למפלגות שנמצאות בקואליציה כרגע.
אתה חושב שהיית מסכים עם הנרמול הזה? זאת אומרת, באיזשהו מקום... יש כאן סגירת גולל מאוד מאוד גרועה.
הייתי פלסטיני אזרח ישראל, הייתי מודאג מאוד באפשרות שממשלה יהודית ערבית ראשונה תיפול, זה יהיה נזק אדיר לכל סיכוי של שותפות יהודית ערבית בעתיד, לכל סיכוי של השתלפות בעתיד, גם פוליטית, גם חברתית. הייתי מודאג מאוד מהאפשרות שבן גביר וסמוטריץ' החליפו את... כן, את בנט וגדעון סער, כן, הייתי מודאג מהאפשרות הזו, כן, אם הייתי פלסטיני, אזרח ישראל, הייתי מודאג מזה, ולכן אני רואה שרוב חברי הכנסת הערבים, חלק מהקואליציה הזו, עם כל הקשיים, ויש קשיים, בטח שיש קשיים, אבל זו התוצאה, כי כן, אם הייתי פלסטיני, אזרח ישראל, הייתי אפילו תומך בממשלה הזו יותר ממה שאני תומך בה היום.
אז אני רוצה להגיד לך שאני חושבת שאפשר לעטוף את זה בהרבה מילים יפות, אבל בסופו של דבר...
אבל...
רגע, שנייה.
ובמילים יפות את יותר טובה ממני.
בלי תחרויות. אבל אני כן אגיד, אני כן אגיד מה זה מזכיר לי, אוקיי? כשמדברים על מאבק הזכויות, זכויות האזרח בחברה האמריקאית, אז, וזה מצחיק, כי גם בפודקאסט הקודם יצא לי להזכיר את זה, זה גם פיסת היסטוריה בכלל, המאבק הזה שבעיניי הוא קריטי, ולכן אני גם עוסקת בו הרבה. כותב מרטין לותר קינג ג'וניור, כשהוא נמצא בכלא בבירמינגהם, מכתב, ואתה יודע למי הוא מייעד אותו? הוא מייעד אותו לשותפים הלבנים שלו. שכל הזמן מסבירים איך זה לא הזמן להיות רדיקלי, ובעצם בסופו של דבר מכשירים את המשחק בזכויות של אלה שאין להם על ידי מי שיש לו. ויש פה דמיון מובהק שאנחנו לא רוצים לראות. אנחנו רוצים לראות איזושהי התקדמות, שהיא התקדמות ליניארית, והיא כזו שהציבור יכול להתרגל אליה. אבל בסופו של דבר, זה מייצר את התהליך ההפוך, זה מייצר בדיוק את מה שגורם לכל האי שוויון הזה להתאגן בתודעה הציבורית
כמשהו שהוא אקסיומה. על בסיס מה את אומרת את זה? הממשלה הזו קיימת 7 חודשים, עדיין לא. את מציגה את מה ש... אין שום קשר למאבק האמריקאי, משום שכאן, שוב אני אומר, זה לא ממשלה כמו ממשלת רבין, ששולמית אלוני ויוסי שריד ישבו בה, שזה ממשלה רק של יהודים. זה לא ממשלה כמו של שמעון פרס, ששולמית אלוני ויוסי שריד ישבו בה, שהיא ממשלה רק של יהודים. זה לא ממשלה כמו ממשלת ברק, שיוסי שריד ישב בה. ואני חושב שהם צדקו שהם ישבו בה, אני לא תוקף אותם על זה, שהייתה ממשלה של, רק של יהודים. זה לא ממשלה שמגרשת מהארץ אנשים. זה לא ממשלה ש... ממשלת רבין גרשה מהארץ אנשים.
וגם הממשלה הזאת מגרשת אנשים, מוסי, בחייך.
את מי גרשה?
בסדר, אז היא לא גרשה פעילי חמאס, זה בסדר, הם גם רובם כבר לא נמצאים איפה שהם היו.
זה לא ממשלה, תראי, ועם כל המורכבות של הדבר, זו ממשלה אחרת, הממשלות ההם היו ממשלות של יהודים, וזו ממשלה של החברה הישראלית שהיא יהודית ערבית, יש גם חצי באופוזיציה, אני לא שוכח את זה, יש הרבה אזרחים ערבים שלא רוצים.
זאת אומרת, חברה ישראלית, מקובל עליך שהמדינה בעצמה לא, לא, לא באמת מתייחסת לישראליות כאל משהו אמיתי.
אבל קרן, מה האלטרנטיבה? בעצם את אומרת לי, בגלל זה, אז אני גם אקבל ממשלה שגם לא מתייחס לזה כמשהו אמיתי, וגם ממשלה רק של יהודים.
אני אגיד שאני חושבת שאם מסתכלים על מרץ, ולאו דווקא על הממשלה הזאת, ופה אתה טועה, כי אתה מדבר איתי נקודתית על ההצטרפות לממשלה, ואתה יודע מה? אני אהיה לארג'ית איתך. בוא נדבר על מרץ בכל ה... רק 12 שנות שלטון נתניהו, בסדר? אפילו לא נלך אחורה יותר מזה. ונסתכל על מרץ. אנחנו נראה בעצם, אוקיי, איך היא נחה על זרי הדפנה של ערכים שהיא מזמן מזמן לא בפועל מקיימת, שהיא כן, רק שנייה, שהיא כן בכוונה מעמעמת שפה, שהיא כן בכוונה קורצת יותר ימינה מאי פעם, אוקיי?
למה את מתכוונת? תני לי דוגמאות.
ובתוך כל זה...
תני לי דוגמאות למה את מתכוונת. אני בכל זאת במרץ לא יום ולא יומיים, ועבדתי קרוב לשולמית אלוני וליוסי שריד, בתפקידים כאלה ובתפקידים אחרים. למה, על מה את מדברת?
אתה רוצה שנחזור אחורה? אתה רוצה שנדבר על פרשת קלוגהפט? על מה אתה רוצה? מוסי, אתה מסתכל על מרץ בשנים האחרונות, זה לדבר על ערכים שבתכלס כבר לא קיימים, וזה לנסות להמשיך... מה?
דברי על ערכים, אמרת מרץ ערכים, פרשת קלוגהפט לא קשורה לשום ערך, מה? זה פרשה, לא בסדר, אמרת קלוגהפט, בואי נמשיך הלאה.
אבל אם כך אתה הרי תבטל כל דבר ש...
לא, קלוגהפט זה מעיד על ערך של מרץ ברצינות, בואי נדבר יותר לעניין.
מרץ קמה כתוצאה מייחוד של מספר מפלגות, האחת מהן, ואני לא צריכה לספר לך זורץ. נושא של זכויות אזרח ואדם הם עיקרון שאמור להנחות את מרץ. במקום הזה, רגע, במקום הזה שבו ערכים בסיסיים של מפלגה עומדים, זה גם המקום שבו אמורה להיות מוכנות לשלם מחיר בשם הערכים האלה. אבל בסופו של דבר, בשם איזושהי דוגמה אלקטורלית שאפילו לא הוכיחה את עצמה מעולם, מרץ יכולה להמשיך לטעון את מה שאתה טוען, אבל המציאות מתקדמת אחרת.
ואת לא הבנתי כלום הזה... במה שאמרת. קרן.
כן.
זה באמת, את דברת איתי למעלה, למעלה, למעלה. את רוצה להסביר לי משהו? תסבירי בשפה שאני אבין.
סבבה. אני רוצה להגיד שאתם משתפים פעולה ופוגעים אנושות בשמאל.
זה כבר ש... אמרת ולא הסכמנו.
מצוין. אז, אתה יודע, אז אוקיי, אבל אתה גם לא עונה למה שאני אומרת, כי אתה מסביר לי כל הזמן, וזו סיסמה נהדרת. שזו פעם ראשונה שיש באמת ממשלה יהודית ערבית. אבל,
לא,
ממשלה,
את
אבל
לא,
אתה עיוור לא, לעובדה שהממשלה הזאת, כל המהות שלה, היא באמת להשתית עליונות יהודית.
לא, לא, זה לא, קודם כל זה לא נכון. זה המהות של הממשלות הקודמות כאלה, כולל כאלה שמרץ ישבה בהן.
אתה רוצה לדבר איתי על הבדלים מהותיים, אולי תפקח את עיניי בין, נגיד, הממשלה הקודמת לממשלה הזאת, מעבר, לא, אל תספר לי על נתניהו, מבחינה של מדיניות, מה נתניהו סימן מבחינת איום על הדמוקרטיה הישראלית, אני מבינה.
יש דבר, את רוצה לספר לי על הבדלים מהותיים בין הממשלה הזו לבין ממשלת רבין?
אני רוצה להגיד לך שבין ממשלת רבין לממשלה הזו, אז עברו בכל זאת 26 שנים, ואני רוצה להגיד לך שכן, אני מצפה שלפחות מרץ הייתה מבינה איפה היא טועה כל הזמן, ולא חוזרת כל הזמן על אותן טעויות. אני רוצה להבין למה אני כשמאלנית, אוקיי? מזמן הפסקתי לקבל תשובות ממרץ, והיא מזמן לא משמיעה את הקול שלי, ועושה רושם ש... היא מוכנה להתפשר על הרבה יותר מדי דברים שלא היו אמורים להיות חלק מהיקף ההתפשרויות.
אבל את אומרת את הסיסמה הזו כבר 50 פעמים.
זאת לא סיסמה, זאת עובדה.
עוד לא נתת לי דוגמה אחת, עוד לא נתת לי עובדה אחת.
אתם הצבע... אבל כבר התחלנו איתם וביקשת שלא נדבר איתם על חוק האזרחות, על
הישיבת
הממשלה ברמת הגולן שיוצאת נגד המצע שלכם. אני יכולה כמעט על כל דבר, באמת, כמעט על כל פרשה שואלים.
יש בינינו פערי הבנה גדולים מאוד, מה שאת מבינה כוויתור על ערכים לבין מה שאני מבינה.
אוקיי.
פשוט כך. את אומרת, כל הדבר שהממשלה עושה שזה בניגוד לערכים שלך, זה אומר שאתה מכרת את הערכים שלך. לפי
לא,
הדבר הזה.
אני לא אומרת
כן,
את
זה. בדיוק מה שאת
לא,
אומרת.
לא, לא, אני אומרת שצריך להגיע שלב.
הזויה, החלטה הזויה שלא תעשה אותה גם מעולם ברמת הגולן, וזה ויתור על ערכים. חוק האזרחות אפילו לא עבר, וזה מכרת את הערכים שלך. תשמעי, בחיים, כפי שאני רואה אותם, ואני מבין שאת לא רואה את זה כך, ולדעתי התואת טעות איומה, שהיא זו שמחסלת את השמאל.
מה מחסלת? אז תרחיב.
החיים כפי שאני רואה אותה, אתה צריך לקחת בחשבון מה אתה יכול להשיג, ולא מה אתה יכול להגיד.
מוסי, אני שואלת אותך ברצינות עכשיו, בסופו של דבר השורה התחתונה היא שוויון.
שורה, את יודעת להשיג
שנייה,
שוויון.
רגע, שנייה,
הממשלה
שנייה,
הזו השיגה שוויון שנייה. יותר מכל ממשלה אחרת לפניה. רגע. תסתכלי על התקציב מה הוא נותן לחברה הערבית. תסתכלי על הדבר החשוב ביותר, על הנראות.
אבל אתה יודע מה? זה בדיוק התשובה של הכל יחסי. זה בדיוק התשובה של הכל יחסי, וזה אומר
ברור,
בעצם...
ברור, זה הכל יחסי. את רוצה שהיא...
והכל יחסי הכי נורא... רגע, רגע.
אבל את מציעה לי שאני אדבר דברים יפים, ושתהיה מציאות הרבה יותר גרועה.
לא, אבל הדבר הכי נורא בהכל יחסי הישראלי, מוסי, הוא המוכנות שלא יהודים לא יהיו שווים. וזה הולך ומחריף, ומרץ נותנת לזה יד היום, מדי יום.
לא מקבל את מה שאת אומרת.
ברור שאתה לא מקבל, כי זה לא תמונה יפה וזה מעצבן.
כי זה נוגד את העובדות, מה אני יכול לעשות? את אומרת דברים שמנותקים מהמציאות.
הם לא מנותקים מהמציאות, פשוט נורא לא נוח להסתכל עליהם, כי זה נורא מעצבן להסתכל על דברים. אבל אני אגיד לך מה ההבדל, אתה מנסה להגיד לי שאם נסתכל על כל דבר באופן נקודתי, נוכל למצוא את הרציונל שלו.
לא, זה לא מה שאני אומר. אני אומר, אפשר לחשוב כל דבר, אפשר להגיד שצריך לעזוב את הקואליציה, אפשר להגיד שלהצביע נגד, אפשר הכל. הדילמה היא בהחלט קיימת, אבל צריך לקחת בחשבון, שאם אתה נמצא במסגרת, זה לא אומר שכל מה שהמסגרת הזו עושה, אתה אחראי לזה. ודאי שאתה אחראי, אבל אתה לא, זה לא אומר שמחרת את עמדותיך. ואם אתה נמצא במסגרת, תמיד תחשוב מה קורה אם לא תהיה מסגרת הזאת. תמיד תחשוב לא רק מה אתה אומר, אלא גם מה המציאות. אני יכול להגיד דברים יפים, אין לי בעיה, אני יכול לעלות, לפיל את הממשלה, הערב אני כבר לא אספיק, אני יכול לפיל אותה בהצבעות הערב, יש עוד הצבעות הערב, אני יכול לפיל אותה, מה? זה יועיל למאבק שלי לשוויון. כלום. להפך. להפך, יגידו לשנים קדימה שיהודים וערבים לא יודעים לעבוד יחד. מה זה יועיל למאבק שלי נגד הכיבוש? כלום. להפך.
לשנים קדימה יגידו... במה הוא יועיל למאבק שלך נגד... מוסי, אחלה נאום. במה שאתה עושה היום מועיל להפסקת הכיבוש? לא אתה מוסי, אתה כחבר כנסת שלה, אני יודעת על שייך ג'רח ואני יודעת על כל...
סליחה, קודם כל אני מוסי.
אבל...
דבר שני, אני אגיד לה, את שואלת מה זה יועיל לסיומו, אני לא יודע, קודם כל אני לא יודע מה יביא לסיומו של הכיבוש. אני חושב שיש שני דברים במה שאני עושה היום, שיכולים להועיל, לא ללכת לשייך ג'רח, כי זה אני יכול גם באופוזיציה. אני אדבר על מה שאני עושה מהקואליציה, שיכול להביא בעיניי. שני דברים. אחד, הביקורת שלי, הייתי 5 שנים בחק באופוזיציה. הביקורת שלי נגד הכיבוש נשמעת היום הרבה יותר חזק, ומקשיבים לה יותר, גם אם לא מקבלים. הייתי 5 שנים באופוזיציה, לא הקשיבו. היא לא שודרה, היא לא קוסתה, שרים לא התייחסו אליה, שרים לא אמרו לי, תשמע, רגע, אמרת, זה, היא נלקחת היום בחשבון. זה לא הרבה, אבל זה הרבה יותר מכלום, שזה מה שהיה כשהייתי באופוזיציה. דבר שני, בעיניי משמעותי יותר. כדי לסיים את הכיבוש, צריך אמון בין יהודים לערבים. אנחנו, השמאל הישראלי, החטא ההיסטורי הגדול ביותר שלו בעיניי היה, שהוא הקים ממשלות שלא היו בהם ערבים. הוא הקים ממשלות שלא היו בהם ערבים, והוא בעצם, תראי, אם אני לא יודע להגיע להסכם עודפים עם הרשימה המשותפת, כן? דבר שעסקתי בו בעבר, והתפוצץ, נדמה לי שכולם יודעים שלא באשמתי ולא באשמת פרץ, אז יגיד לי המצביע, אתה מוכר לי שאתה תעשה שלום עם הפלסטינים, אתה לא יודע לעשות הסכם עודפים עם הרשימה המשותפת. אם אני משדר לאזרח הישראלי כל הזמן, שבממשלה שלי יש רק יהודים, הערבים הם לא קשירים להיות בממשלה הזו, מקסימום איזה ערבי תורן ממפלגת העבודה, או איזה דרוזי תורן, או משהו כזה. אם זה מה שאני משדר הרבה שנים, אז הציבור בבית אומר, הם לא באמת מאמינים בזה. הם לא באמת מאמינים בזה, הם בעצמם לא משתפים בקואליציה שלהם ערבים, איך הם יגיעו לשלום? לעומת זאת, אם אני משתף ערבים, גם במפלגתי, שותפות שלא הייתה מעולם במרץ, שליש מהרשימה, זה לא, עם כל הכבוד, ויש לי המון כבוד ליוסי שריד ולשלומית אלוני ולכולם, זה אף פעם לא היה זה, ולא היה קרוב לזה גם. כן, אחד מ-12, בסדר. שאף אחד גם לא יותר מדי התייחס אליו. היום זה 3 שמתייחסים אליהם. אם אני משדר את זה במפלגה, אם אני אשדר את זה בממשלה, שזו ממשלה שיהודים וערבים נמצאים ביחד, והציבור רואה שבכל החלטה 4 שנים, יהודים וערבים מקבלים יחד, אני משדר לו את המסר, שאתה יודע, אני יכול, אני סומך על ערבים. הממשלות של ברק ורבין ופרס, שידרו מסר הפוך, שאנחנו לא סומכים על ערבים. ולמרות שאז, אם היום אנחנו מוכרים את הערכים שלנו, מכרנו, ואנחנו לא יודע איך מגדירים מחירת ערכים, אז מכרנו אפילו קצת יותר. עדיין היה נכון לשבת אז בקואליציה, כי היא ניסתה לעשות דברים חיובים, היא לא הצליחה. ואני מאמין שהקואליציה הזו יכולה להיות בפריצת הדרך לשותפות יהודית ערבית חזקה יותר בעתיד, שגם תביא לסיום הכיבוש.
אני אגיד בנושא הזה שלו שיתוף הפעולה לא היה עם מנסור עבאס, ואני לא מדבר, אני לא, ברור לי כל ההשגות ללמה ואיך וכמה, וזה לא בחירה שלך, אוקיי? זאת לא הנקודה. אז היה לי הרבה יותר קשה לטעון את זה, אבל בינינו היום זה נראה יותר כמו ברית אינטרסנטית. שאגב, אני פחות נותנת לכם את הקרדיט עליה, ונותנת דווקא יותר לנתניהו, כי הוא זה שנתן את בוסט הלגיטימציה למנסור עבאס. אני מוצאת את זה, אגב, במסגרת אחד הדברים העצובים, שלא מרץ הייתה זו שנותנת באמת מושפנקה לחברי הכנסת הערבים, אבל עזור, גם על זה לא נדבר. אבל כן, בוא רגע ננסה משהו חדש שעוד לא ניסינו בשיחה הזו. סליחה, לא סיימתי את המשפט. וכשאני מסתכלת על מנסור עבאס, מעבר לבאמת פרגמטיות שיש בשיתוף פעולה פה, הוא אולי לא נמצא בסדר חלק ממפלגה יהודית, וזו אכן מפלגה ערבית עצמאית, אבל היא כן על תקן מה שאתה קראת לו ערבי מחמד?
אני לא קראתי, אני לא
אשתמשתי. לא, במפלגות הציוניות, לא, זה לא כדי להתווכח על זה, לא חשוב, אבל כאילו, לא, אם אמרתי את זה בצורה לא, אבל על התקן הזה, של זה שבסדר שהיהודי חתם לו גושפנקה. עכשיו, זה בעיניי נוראי, ולנסות למצב את זה כאלה, זה משהו, איזו שותפות דמוקרטית שהיא הגיונית באיזושהי צורה, על זה אני מניחה שעוד ההיסטוריה תבוא איתנו חשבון, אבל מעניין מה שאמרת לגבי סיום הכיבוש, רגע, שנייה, ואני קצת לוקח אותנו, אתה מחזיק בעמדה שבמצב הנוכחי, תשובה לסיום הכיבוש היא שתי מדינות לשני עמים?
מבחינתי, כל דבר שיבטיח את השוויון והצדק, חופש התנועה, זכות ההצבעה לכל מי שנמצא ביניהם לירדן, זה פתרון סביר ומתקבל על הדעת. כשאני בוחן את שני הפתרונות הרלוונטיים, עם הווריאציות, הווריאנטים אומרים היום, על השולחן, האפשרות של מדינה אחת לא באמת קיימת. מדוע היא לא באמת קיימת? היא לא באמת קיימת משתיים, שלוש סיבות עיקריות. הסיבה העיקרית היא הנושא של השיבה. הרי ברור ששיבה זה לא זכות אדם. קבע את זה בית הדין האירופי במקרה של קפריסין, אז יכולתי להגיד, כן, להבטחה מבטיח את כל זכויות האדם, ושיבה איננה ביניהם. אבל היא כן זכות לאומית של היהודים וזכות לאומית של הפלסטינים. למה? ככה, כי זה המצב כרגע. זאת אומרת, אפשר להסביר את זה יותר בעריכות למי שצריך את זה, אבל אני מניח שרוב האנשים מבינים למה ליהודים יש את הזכות הזו ולמה לפלסטינים יש את הזכות הזו. האם תיתכן מדינה אחת, ולמדינה אחת בהגדרה יש זכות להחליט על מדיניות ההגירה שלה? מדינה אחת בטווח הנראה לעין היא עם רוב יהודי. אל תתבלבלו, גם אם יש 50% ערבים, הם יותר צעירים, כך שזה בגיל הצבעה, היהודים הם רוב יותר משמעותי, היהודים גם יותר מאורגנים, הדרוזים מצביעים כמו יהודים, ועוד גורמים לזה שמדינה אחת בטווח הנראה לעין היא עם רוב יהודי. האם מישהו מאמין שמדינה כזאת תקבל לדוגמה החלטה לקבל פליטים פלסטינים? אני לא מאמין. האם יש פלסטיני שיסכים למדינה אחת שאיננה מקבלת את הפליטים הפלסטינים? להערכתי אין פלסטיני שיסכים לזה. האם יש יהודי שיסכים לזה שמקבלים את הפליטים הפלסטינים? יש, אבל זה מיעוט קטן מאוד, כן, וברור שזה לא מה שיהיה הרוב במדינה כזאת. אז ראשית, מבחינת הנושא של שיבה, אני חושב שזה מאוד בעייתי. דבר שני, מדינה אחת שבה הישראלים, אני בכוונה אומר, הישראלים, כי כאן הערבים הפלסטינים, אזרחי ישראל, הם יותר קרובים ליהודים מאשר לפלסטינים, אחיהם בשטחים הכבושים, שבה הישראלים חיים בהכנסה ממוצעת של 45,000 דולר בשנה, כמו בריטניה, צרפת, מדינות מבוססות באירופה, מרכז אירופה, לא צפון אירופה, אבל מרכז אירופה, והפלסטינים חיים ב-4,000 דולר בשנה, כמו ירדן ומדינות אחרות דומות, האם זה יכול להחזיק מעמד? האם המדינה הזאת תהיה מדינה שיכולה לקיים כללים בסיסיים של שוויון? התשובה שלי היא לא. זאת אומרת, זו מדינה שגם אם לא יהיה באפרטהייד, יהיה באפרטהייד כלכלי. יהיה בה הבדלים מטורפים. גם אם יפתרו את השאלה של השיבה.
בסדר, אבל בהנחה שאתה מדבר על מדינה כזו, אז מראש הנחת יסוד כמו רוב יהודי לא יכולה להתקיים, סליחה שאני אומרת. זאת אומרת, אתה תיארת מצב שכרגע הרוב האלקטורלי בגלל עניין של שכבות גיל, אז זה רוב יהודי, אבל עושה רושם שכאילו גם מבחינתך, גם כשמדובר במדינה אחת זה רוב יהודי, אבל מה קורה? זאת אומרת, א', רציתי לתהות אם הבנתי נכון.
כן, הבנת נכון.
אוקיי, ואז אני אומרת, אוקיי, שנייה. אז בעצם, ומה קורה כשכבר אין את הרוב היהודי הזה פיזית? אז
שוב, אני מדבר על...
אני לא מצליחה להבין איך זה יכול להיות, אבל...
גם כשאין את הרוב היהודי הזה פיזית, מה? אז יהיה רוב פלסטיני שהחליט על שיבת הפליטים?
לא.
איך היהודים יחיו את זה? זאת אומרת, מה שאני אומר,
לא, אז אולי זה לא הפרדיגמות שצריכות לשלוט ברעיון, אבל לא חשוב.
במדינה אחת צריכה להתקבל החלטה על נושא השיבה, ואני לא רואה החלטה שתתקבל שבה שני הצדדים יהיו מרוצים.
לא, בוודאי לא,
אבל... או שני הצדדים יוכלו לחיות איתה.
כן, אבל אתה במסגרת שלך דיברת על מדינה דמוקרטית, ואני לא מכירה תנאי מקדים בשום מדינה דמוקרטית שאומר שלקבוצה אתנית דתית אחת חייב להיות רוב כחלק ממהותי
הדמוקרטית. אני לא אמרתי שחייב להיות רוב.
אני לא אמרתי שאמרת. אז אני אומרת שמראש...
אני מנתח מה יקרה למדינה האחת הזו שמציעים, ואני אומר, זו מדינה בעיניי שתתפרק, זו מדינה שתתפרק שלוש פעמים, פעם אחת על השאלה של השיבה, פעם שנייה על השאלה הכלכלית, ופעם השלישית על השאלה של האיבה בין שני עמים, שנלחמים 120 שנה, וספק אם פתאום ינהלו יחד מדינה. זו דעתי, זו הערכתי על מדינה. אין לי התנגדות עקרונית למדינה אחת, אם כל היהודים יהיו סבבה עם זה, וכל הערבים סבבה עם זה, ויפתחו כל החירויות. לא מעניין אותי מי הרוב, השאלה זו לא חשובה בעיניי, ברור לי שהיא חשובה להרבה מאוד אנשים,
כן.
אבל היא לא חשובה בעיניי, אבל אני לא רואה איך מדינה כזו... עונה לשלושת האתגרים האלה שהצבתי בפניהם.
בוודאי, אז זה אומר ש... ואז השאלה היא, אתה... ואם כך, נגיד שאני מסכימה לגמרי לכל הניתוח שלך, אז הפתרון האפשרי היחיד, מבין אלה שהזכרנו, בסדר? זה שתי מדינות?
כן.
וזה פתרון שאתה חושב שהוא בציע?
כן, בלי שום ספק. בלי שום ספק. תראי, יש לנו את המודל של ז'נבה שצריך לשכלל אותו ולהתאים אותו לשנת 2021. יכול להיות שאפשר למצוא הסדרים מתוחכמים יותר לגבי מתנחלים. יכול להיות שאפשר למצוא הסדרים מתוחכמים יותר לגבי חילופי שטחים. יכול להיות שאפשר למצוא הסדרים מתוחכמים יותר לגבי נושא הפליטים. אבל המודל הוא בסיס מצוין שאפשר לעבוד איתו.
שאלה אמיתית, אבל כבר במודל המקורי, זאת אומרת, אני מנסה להבין, אני מסכימה איתך שצריך אדפטציות בכל זאת עברו אי אלו שנים. אבל בהצעה המקורית, גרוסו מודו, ההצעה היא מבחינה של שטח, משהו כמו 22% מהשטח, פר משהו כמו 50% מהאוכלוסייה.
נכון.
זאת אומרת, אני מניחה שאם הייתי פלסטינית, זה לא היה הגיוני בעיניי להיות 50% מהאוכלוסייה הכוללת בשטח הגדול הזה ולקבל רק 22% מהשטח. ואנחנו עוד מדברים בעצם על האחוזים מהשטח של 96, ובכל זאת דברים השתנו בשטח, ההתנחלויות גדלו באופן מטורף. זה לא, אני שואלת אם זה עדיין מתיישב, אם זה עדיין בצי, זאת אומרת, פיזבילי, במונחים האלה, ואם לא, אז האם לא צריך איכשהו לעדכן, למודל אחר, שאולי גם הוא של שתי מדינות, אבל הוא בוודאי לא המודל, זאת אומרת, אולי זה קצת יותר מכמה אדפטציות.
אני לא יודע מה זה מודל אחר, אבל מודל של שתי מדינות צריך להיות מבוסס על 22-78. תגידי לי, המדינה הפלסטינית, על בסיס שאלה הגבולות המוכרים של ישראל, שהוקרו בהסכמי שביתת הנשק ברודוס, שהוקרו ביוזמת השלום של הליגה הערבית, שהוקרו על האום, על ידי האום, שהוקרו על ידי 57 מדינות האסלאם.
שביתת הנשק ברודוס לא כללה את כל השטח שעכשיו דיברת. סליחה.
דווקא כן.
לא השטח של 60, אנחנו מדברים פה על שטח קרוב יותר לשטח של גבולות 67, כשאנחנו מדברים על 22-78.
נכון, הסכמי שביתת הנשק ברודוס הם גבולות 67, אין הבדל ביניהם לבין גבולות 67, הם אלה שעיצבו את גבולות 67, מאז לא היה שום שינוי. 49, גבולות 67 נקבעו ב-1949, כן? והם היו שרירים וקיימים עד 4 ביוני 1967. אלה הגבולות המוכרים של ישראל, אלה הגבולות שישראל עשתה על בסיסם את הסכם השלום עם מצרים, אלה הגבולות של בסיסם כמה זמן את השלום של הליגה הערבית. על זה מדובר. עכשיו, ברור שיצטרכו שינויים, כי אם יישארו שם התנחלויות, יצטרכו להתאים את זה. אם התנחלויות יישארו בשליטה ישראלית, כמובן, הכל בהסכמה בינינו לבין הפלסטינים, אז הם צריכים גם להסכים לזה.
זה נשמע כמו בהסכמה, אבל תוך יחסי מרות. סליחה שאני מקבילה את זה ל...
תראי, אם את אומרת שיוזמת ג'נבה הייתה תוך יחסי מרות, אבל אני לא חושב, אני חושב שהפלסטינים, זה היה תוך יחסים ורצון לפתור בעיות. כי כן, יש בעיות, ונכון שישראל היא הכוח החזק והפלסטינים הם הכוח החלש, ואם את שואלת אותי, יש בעיה באמת בהסכמה בין כוח חזק לכוח חלש, בבקשה, אני מוכן להוציא את הסכסוך לבוררות בינלאומית, שהחליט העולם מה לעשות. אני לא צוחק, אני מדבר ברצינות, אבל אם לא, אם לא, אז יש את המודל הזה, והתנחלויות שישארו בשליטה ישראלית, ישראל תצטרך לתת שטח בתוך ישראל, בשיעור של אחד לאחד, תמורתם. אלא אם כן, ישראל תצליח לשכנע את הפלסטינים, שיש לה שטח שאולי קטן בחצי, אבל שווה להם פי שתיים. לא יודע, אולי שדה גז בים. אולי, אני לא יודע, זאת אומרת, יכולים
להיות... מוסי, משבר האקלים ואנחנו מציעים שדות גז בים?
אני יכול להבטיח לך שהפלסטינים ימשיכו להשתמש בגז עוד עשרות שנים, אגב, גם ישראל. הרי האמירה של ישראל זה שהיא תשתחרר מגז עוד 30 שנה, ואת יודעת כמוני שזה לא יקרה עוד 30 שנה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על תקופה יותר ארוכה מהיום, ובוודאי ובוודאי העולם לא ישתחרר מגז עד תוך 30 שנה. כך או אחרת, נתתי את זה כדוגמה.
כן, כן.
זה יכול להיות תחנת כוח, זה יכול להיות מתקן פוטו-וולטאי, זה יכול להיות, לא, לא חשוב כרגע. כן, כן. וגם יכול להיות שישארו מתנחלים בשליטה פלסטינית, אם תהיה על זה הסכמה, וישראל יכולה אולי להציע בתמורה לזה, לקבל נאמר פליטים באותו מספר של מתנחלים שישארו בפלסטין. פלסטין המדינה, לא פלסטין על פי גבולותיה היום. אפשר לחשוב על פתרונות יצירתיים אם רק רוצים. ברור שבמשך 55 שנה מאז הכיבוש, ניסו לשים בשטח כל מכשול אפשרי, כדי שלא נגיע לרגע הזה של שתי מדינות, אבל הוא עדיין אפשרי. ועדיין בעיניי יותר סביר שיקרה, אין לי עדפה אידיאולוגית לשתי מדינות על בני מדינה אחת, יותר סביר שיכול לעבוד מאשר מדינה אחת. וכמובן שאלת הפליטים נפטרת אליה, שכן, פליטים יכולים לחזור לפלסטין, יכולים לחזור לישראל במידה שישראל תסכים לקלוט, כך או אחרת, מספר כזה או אחר. וכנ"ל יהודים יכולים לחזור במסגרת חוק השבות לישראל, ואם פלסטין תסכים לקלוט.
ולזה אתה מעריך שיש התכנות?
אני חושב שכן. אני חושב שאם מחר ימנו אותי לראש ממשלה במקום נפתלי בנט, אני חושב שאפשר לחתום על הסכם כזה, כן?
אבל deep down inside, אתה חושב שנראה את היום הזה, מוסי?
אני חושב שכן. אני לא רואה דרך אחרת, מה, הכיבוש יימשך לנצח? לא. מדינה אחת לא כל כך סביר. נשארתי עם האופציה הזו?
אני לא יודעת, אני מפחדת שבעצם העובדה, ושוב, אנחנו פה חלוקים, אבל שלא מתחיל שיתוף פעולה מהותי, ערבי יהודי מהשמאל, שלא שואל כמה אפשר להתפשר מהשטח, או כמה אפשר להתפשר על ערך, אלא מחזיק כמה דברים כאמיתות קבועות, שמהן פרגמטיזם או לא פרגמטיזם, הוא לא זז מכיוון שמדובר במשהו שהוא בליבנו, בעיניי זה יכול להיות הפתרון האמיתי. אני מודה, מוסי, ושוב אני אומרת, עם המון הערכה, אם בעבר הייתי מוצאת המון אופטימיות, בשיחה איתך, אני מודה שעם כל הערכה, אני יוצאת מהשיחה הזאת, א', אני שמה לב כמה פעמים אני יוצרת את עצמי ולא אומרת, כי אני מפחדת שאני אבטא משהו שאולי יהיה זועם או לא יתקבל נכון, אבל אני חושבת שבפעם הראשונה אני ממש מרגישה שהשמאל שלך והשמאל שלי הם אולי משיקים בהמון דברים, אבל הם קצת כמו קרחונים מתנתקים בקוטב הצפוני. אני מוצאת את עצמי מפחדת מלשמוע את הפרגמטיזם הזה שאתה בכל זאת כן מדבר עליו, מתוך המון אמונה בערכים ששנינו, ועם זאת, ואם זאת, אני ממש מאמינה שאנחנו עוברים כבר את הנקודה שבה אי אפשר יותר לבחור בפרגמטיות, צריך לבחור במחשבה שהיא הרבה יותר רדיקלית, ושיכול להיות שהדיבידנדים האלקטורליים שלה הם לא היו מיידיים, אבל
אני לא מדבר על הדיבידנדים אלקטורליים, לא על זה דובר. דובר על ממשלה שתהיה מסוכנת מאוד לעצם קיומנו כאן. אז אני מדבר. וזה, במקום ממשלה שהיא יהודית ערבית.
אני מסכימה איתך שהממשלה הזאת הייתה מאוד מסוכנת. מהצד השני, אני חושבת שבממשלה הזאת יש סכנה.
איזה זו? אנחנו לא מדברים על ממשלה כמו הקודמת.
רגע. כל כך התרגלנו לאפשרות של קיצוניות מטורפת, שבעצם אני מרגישה שזה שאתם מציעים כרגע בממשלה הנוכחית אופציה קצת יותר שפויה, זה לא פחות מפחיד, כי הוא בסופו של דבר מנרמל לא מעט מהדברים שאנחנו צריכים להילחם נגדם. ולאורך זמן אני חושבת לא יהיה בזה שום דבר טוב, להפך. מה שנראה היום שנעשה מכוונות מאוד טובות, הוא לדעתי פגיעה אנושה במאבק של שמאל בתקופה שאני, אולי זה יישמע דרמטי, המדינה הכי נדרשה לשיח של שמאל שלא מייפה את המציאות, ולא מוכן להתפשר במקומות המהותיים, ובעיקר מפסיק לפחד, מתוך ידיעה שבערכים האלה יש אמת. אבל שוב, אתה יודע, כל אחד ואיכשהו תופס את
זה. חשובה לי גם המציאות, לא רק האמירות.
המציאות היא שאנחנו מכשירים מיום ליום, את האופציה שמה שתהיה כאן זו מדינה יהודית שלא תעניק שוויון אזרחי מלא לכל מי שנמצא בשטחה. וזה נראה...
טוב, אני חושב שעניתי על זה, אני כמובן רואה את זה הפוך.
זה בסדר גמור, ואתה יודע מה יותר מזה? הייתי שמחה להגיד שאני מקווה שאני טועה, אבל אני חושבת שדברים לא חוזרים על עצמם בהיסטוריה, אבל אפשר ללמוד לא מעט, וגם הטבע האנושי, יש לו נטייה לחזור על עצמו. אני חושבת שהראייה הזאת היא סלחנית והיא לא במקום, כי על זה לא תהיה סליחה. אבל זאת אני, וסליחה על זה, אבל חשבתי שראוי שהדברים יאמרו.
בסדר, להגיד זה תמיד חשוב. אני לא, אני חושב שצריכה להגיד את שעלי בערך, אני לא רואה את זה כך. לשמחתי, אני גם חש שציבור של מצביעי מרץ וגם רוב הציבור הערבי, לדעתי, לא רואה את זה כך. אנחנו הולכים לניסיון חדש, עם הרבה קשיים, אבל הרבה סיכויים, ודאי עדיף על כל מה שעשינו עד עכשיו, ואני מקווה שנצליח בו. זה לא יקל.
נשאר חלוקים, כמו שאומרים, ואני אאחל המון בהצלחה.
תודה, כן.
והמון תודה, שהקדשת כל כך הרבה מזמנך. ואני מאוד מעריכה את מה שאתה עושה, מוסי. אתה יודע.
שמח לשמוע.
תמשיך לעשות.
לא, הצעת שאני אתפטר, שנשקו להתפטר.
הצעתי שתצטרף ותתחיל את כל האנרגיות שלך לתעל למקום שבו המפלגה שלך לא תהין להסכים בסופו של דבר, איך שלא זה, עם, עם, עם הרעיון של עליונות יהודית, כן. אבל משכך, נשאר חלוקים, כי אתה לא רואה את זה כמוני.
בהחלט.
בסדר.
תודה, קרן.
תודה רבה. להתראות.